Radio. בפתחה של עוד מערכת בחירות, אנחנו שוב נערכים לשטף של פייק ניוז, פייקים, הסתה וכל הדברים הטובים שהרשתות החברתיות והבחירות מביאות לנו. מה צפוי לנו בבחירות הקרובות, איך חוק חדש יכול לעזור להתמודד עם זה, ואיך אנחנו בתור משתמשים צריכים להיערך לכל זה, נדבר עם אחיה שץ, מנכ"ל ארגון פייק ריפורטר.
פלטפורמת צלזיוס למתן הלוואות לסחורי קריפטו מפטרת 150 עובדים. מה קורה בעולם הקריפטו ומה קורה בהייטק הישראלי? נדבר עם מאיר אורבך, כתב ההייטק של כלכליסט.
אתם מאזינים לקוקיז, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עומר כביר.
אני מעיין כהן רוזן. מתחילים.
טוב, איזה מספר אנחנו בחירות כבר? את הצלחת לספור? אני חושב שאנחנו 8, 9, אני כבר מבית הספירה.
אני לא יודעת, אבל ממתי מתחילים לספור?
מתחילים מהשנתיים, אחות, אני חושב שאנחנו מערכת בחירות חמישית.
כן.
שזה כבר הופך להרגע, את יודעת, אנחנו כל מערכת בחירות הולכים לשיפודי ציפורה. זה ממסורת משפחתית. אז אני כבר מחכה לביקור השנתי בשיפודי ציפורה. אבל יש גם נושאים רציניים לדבר אליהם, ואחד זה כל הנושא של, שדי הופך לקבוע כאן במערכות בחירות, הסתה, פייק ניוז, פרופילים מזויפים ברשתות חברתיות, די מלווה אותנו, ויש גוף אחד ששם לו למטרה לחשוף את מה שקורה שם, זו עמותה בשם פייק ריפורטר, ואנחנו רוצים היום לדבר עם המנכ״ל, אחיה שץ. שלום אחיה.
היי, שלום אמר, מה קורה?
מצוין. טוב, אז אחיה, יש הרבה דברים לדבר עליהם. אני חושב, אחד ההתפתחויות המעניינות למערכת הבחירות הנוכחית, זה חוק התעמולה הדיגיטלית שהוא אושר ממש בימים האחרונים של הכנסת, שבעצם מחייב, ותקן אותם אם אני טועה כאן, כל פרסום פוליטי, מחייב לזהות שזה פרסום ממומן, ועל ידי מי זה ממומן, נכון?
בגדול כן.
ואיך זה ישפיע על בעצם התנהלות של מערכת הבחירות הנוכחית מבחינת הפרסום ברשתות חברתיות?
אז אנחנו כמובן לא עד הסוף עדיין יודעים, אבל אנחנו יודעים שבמשך שנים היה את הפער הגדול שחוק תעמולת הבחירות שחוקק ב-1959, היה תקף לטלוויזיה, היה תקף לרדיו, לפשקבילים ברחוב אפילו, אבל הרשתות, הדבר שבעצם מנהל כיום את רוב המידע ואת רוב השיח הציבורי, היה מחוץ לחוק הזה. ב-1959 התלהבו עדיין בטלוויזיה, עדיין לא חשבו על האינטרנט, ובמשך שנים חסמו שינוי של החוק הזה והחלה של תעמולה, של חוקי התעמולה גם על הרשת. החוק שעכשיו קידם גלעד קריב בוועדת חוקה, אומר שגם ברשת אסור עכשיו לעשות תעמולה דיגיטלית סמויה. אם אתה רוצה תעמולה שם, אתה צריך להזדהות בתור המפרסם. מה זה אומר? זה אומר שגם רשתות השפעה סמויות, וגם פרופילים מזויפים, וגם קמפיינים ממומנים כאלה ואחרים, יצטרכו להיות מזוהים על ידי מי מממן אותם, ואם הם יהיו לא מזוהים, אפשר להגיש טענות לוועדת הבחירות, ולוועדת הבחירות יש את הסמכות לחקור.
ואני רוצה קצת להיכנס לשאלה, מה אנחנו צופים לראות כאן במערכת הבחירות הקרובה? כמובן קצת קשה לחזות מה אנחנו נראה ברשתות חברתיות, אבל אולי תוכל קצת לספר מניסיון שלכם, אשמח מה שראינו במערכות הבחירות האחרונות, מה צפו להיות כאן מבחינת פייק ניוזים ופייקים, אולי אפילו הסתה?
אז נבואה נתנה לשופטים, אז אני יכול רק להעריך על פי שדה שבו אנחנו פועלים, האגירה, כולנו ברור לנו שהקרב על התודעה ברשתות, באמת הקרב על הדמוקרטיה, לא, אין מילים להכביר בכמה הדברים האלה היו דרמטיים בכל העולם, מארצות הברית, רוסיה, ברקזיט, אז גם פה אנחנו כמובן נראה את הרשתות כמקום המשמעותי שבו יהיה הקרב על התודעה שלנו, על הבחירות שלנו. אם בבחירות הקודמות ראינו כל פעם משהו חדש צף, טכנולוגי, שלא יכלנו לצפות אותו, פעם זה היה הצ'טבוט של נתניהו, פעם זה היה ה-SMS'ים, האלקטור, שזה היה בעצם אפליקציה, שזה עדיין אפליקציה ששימשה למעקב אחרי הצבעות של בוחרים, אני בטוח שגם הפעם אנחנו נראה כל מיני התחכמויות ויוזמות חדשות, שבסופו של דבר המטרה שלהם תהיה גם לאסוף מידע וגם להשפיע על הבחירות של אנשים. טיק טוק לדוגמה, טיק טוק, בבחירות הקודמות ראינו אותו נכנס לפעולה, אבל עוד לא ראינו אותו משתלט על השיח. טיק טוק נמצאים מיליוני אנשים בעולם, ובישראל הוא אולי הפלטפורמה החזקה ביותר שצעירים משתמשים בה, ואני חושב ששם אנחנו נראה הרבה מאוד דברים, אבל אין לדעת עד הסוף. מה שאני יכול להבטיח לכם שנראה, זה רשתות השפעה לא אותנטיות, וכל מיני פרופילים מזויפים שקדמו מועמדים כאלה ואחרים, יכול להיות שהם יהיו מבית של כל מיני מפלגות או פמפילים פוליטיים, אבל זה מאוד יכול להיות, כמו שראינו בעבר, שהם יהיו זרים. בבחירות הקודמות הרי חשפנו מספר מבצעי השפעה איראני, גם הם רוצים לקחת נתח ביכולת לעצב את השיח שלנו פה, אז את זה גם ככל הנראה נראה, וגם אנחנו נראה הרבה מאוד פייק, הרבה מאוד שקרים שרצים. אתה בטח זוכר, עומר, את הקמפיין סטאפ בסטיל הישראלי, שכתבת עליו המון, שהיה קמפיין קונספירציה המרכזי של הליכוד וסביבתו, שקידם טענות על זיופים בבחירות, שתקף את ועדת הבחירות, את השופט העומד בראשה, את אורלי עדס. אני זוכר איך בידיעות פרסמו ממש כמה ימים לפני הבחירות בשער, את אורלי עדס מתארת את הקמפיין הזה כאיום מרכזי על הליך הבחירות, אולי אחד הקודש הקודשים של דמוקרטיה. אז אני חושב שהדבר הזה גם יחדור, ואני אגיד לך יותר מזה, אנחנו כבר רואים את הקמפיין הזה מופיע בשטח.
מה אתה אומר? זאת אומרת, כבר יש סימנים לכך שאופה מתחמית סטאפ דסטיל, וגם במערכת הבחירות הקודמות, זה לא ממש התרומם לרמה של איום רציני בסופו של דבר, ובדל לא כמו שהיה בארצות הברית. אתה אומר, אולי רק זה היה כאילו ניסיון חומנים, והפעם, במקרה הצורך, עוד פעם מפגיזו עם זה?
אני חושב שדבר ראשון, זה דבר שהוא ממשיך מבחירות לבחירות, בגלל שהוא, אני חושב שהם מנסים לשמר את הסנטימנט הזה, ואת התודעה הכוזבת הזאת בקרב המצביעים, הוא תמיד עובד, כאילו אם מנצחים, אז ניצחנו, אם לא מנצחים, אז שיקרו לנו, אז זייפו לנו את הבחירות, ולכן אני חושב שאין לדעת מתי הדבר הזה יתפוצץ. אגב, גם בארצות הברית ב-2016, הקמפיין הזה היה. טראמפ ניצח. ב-2020, טראמפ הפסיד, והקמפיין הזה הגיע למקום ש... כמו שאנחנו יודעים, הסתערות על הקפיטול, הרוגים וטלטלה, שהדמוקרטיה האמריקאית עוד לא התאוששה ממנה, וסקרים שנעשו בקרב מצביעים רפובליקנים בארצות הברית, מציגים שרוב המצביעים הרפובליקנים עדיין מאמינים שביידן לא זכה באמת בבחירות. אז יש לדבר הזה השפעות ארוכות טווח. אני חושב שמה שקרה בבחירות הקודמות, שמספיק עיתונאים וגם ועדת הבחירות וגם כמובן אנחנו, עסקנו בזה מול הגופים השונים, שאולי היה בזה כוח כדי לסכל או להפחית מן העוצמה של הקמפיין, אבל לא הייתי מפחית מהחשיבות שלו ומהפוטנציאל הנזק שלו.
אחיה, יש לי שאלה, מה הגולש הממוצע או הסביר, איך הוא יכול לזהות פייק ניוז, איך הוא יכול לגלות חשדנות בריאה כלפי מה שהוא נחשף אליו? איזה טיפים אתה יכול לתת לו?
כן, זו שאלה מצוינת. אני חושב שיש דבר ראשון לפני הכל, כל מחקר כמעט מדבר על אוריינות דיגיטלית, בעצם למדנות, מיומנות של שימוש ברשת, ככלי שמסייע מאוד להתמודד עם שקרים וקונספירציות. אנחנו אוהבים להקביל את זה בפייק ריפורטר למגפה. פייקים הם מגפה, הם מופצים ומדבקים יותר אפילו ממידע אמת, או מידע עובדתי, והאופן שבו אנחנו צריכים לחסן את עצמנו, הוא על ידי זה שנלמד שהדבר הזה קיים, ונלמד איך לזהות אותו. איך מזהים אותו? קודם כל, לא להעביר את כל מה שאנחנו נתקלים בו בוואטסאפ. וואטסאפ זה לא, וגם בכלל ברשתות החברתיות, זה לא מקורות מהימנים. אני ממליץ, כשאנחנו נתקלים במשהו, אם הוא נראה סנסציוני, אם הוא כתוב ברמה לא כל כך גבוהה, בואו נלך לחפש מקור עיתונאי אליו. העיתונות, אתם, מה שאתם עושים, בעצם הכלי של הציבור לקבל מידע שהוא בגופים מקצועיים יותר, לא אומר שעיתונאים לא עושים טעויות, וחלקם אפילו משפרים לעתים, אבל התקשורת המסורתית יש לה יותר מיימנות והיסטוריה ואתיקה, ולכן אני ממליץ לחפש ידיעות שקיבלנו, מידע שקיבלנו, לחפש ידיעות שקשורות אליהן. זה דבר ראשון לפני הכל. וזה לא משנה אם זה בוואטסאפ או ברשתות החברתיות. דבר שני, להסתכל מי הפרופיל שאלה את הדברים. אם אני רואה שהפרופיל עצמו הוא חשוד, לדוגמה, נראה מזויה, אני לא מכיר אותו, הוא לא חבר שלי, התמונה פרופיל נראית מזויית, נראה שהתוכן שהוא מעלה בפרופיל שלו עצמו הוא רק תוכן מסוג אחד, אין לו אינטראקציות אישיות עם אנשים, אין לו משפחה או חברים שהוא מתקיים אינטראקציה איתן, כל הדברים האלה צריכים לעלות נורות אדומות. והדברים הבסיסיים והקטנים האלה כבר ייתנו לכל בן אדם את היכולת להיות יותר חכם. ודבר אחרון, אני חושב, זה לקחת רגע. לקחת רגע, לחשוב, לנשום עמוק, להסתכל, וברגע שאנחנו נותנים לעצמנו לחשוב על המידע שקיבלנו בצורה ביקורתית, אנחנו הופכים כבר אנשים חכמים יותר ברשת.
מצוין, טיפים טובים.
אני רק אגיד, עכשיו החוק שעבר של תעמולה, נגד תעמולה סמויה דיגיטלית, נותן לנו הרבה יותר כוח לעשות את העבודה שלנו, ואולי הדבר הכי חשוב שאני יכול להגיד שיעזור לנטרל גם את המבצעי ההשפעה המזויפים האלה, וגם את היכולת, וגם ילמד אותנו לתמוך יותר נכון, תעתבו אחרי פייק ריפורטר, תדווחו לנו, לנו יש פלטפורמה דיווח לציבור, התכנים חשובים, תדווחו לנו, אנחנו נבדוק את הדברים, ואם באמת מדובר באיזשהו שקר, קונספירציה, פרופילים מזויפים, רשתות השפעה מבית או מחוץ, אנחנו נדאג שהדבר הזה יצא החוצה, יטופל, ואולי גם יעבור להליך משפטי.
מעולה.
תודה אחיה, ביי.
חברת צלזיוס, חברה שהמייסדים שלה ישראלים, מפטרת 150 עובדים ברחבי העולם.
יש לה גם 120 עובדים בישראל כמובן.
נכון. וזאת לאחר שהחברה למעשה הקפיאה את היכולת למשוך כספים מהפלטפורמה. אנחנו רוצים לדבר על כך עם מאיר אורבך, כתב ההייטק שלנו. שלום מאיר.
שלום לכם.
מאיר, למה צלזיוס עדיין קיימת?
האמת, שאלה לא ברורה, אני מאמין שאנחנו חוזים כרגע בימים, שבועות האחרונים של צלזיוס כישות כזאת. המתחרה שלה רק עכשיו נקנתה ב-25 מיליון דולר.
מיליון?
שהוערכה לא מזמן במיליארדים. אני לא יודע אם צלזיוס הולכת באותה דרך של המתחרה שלה, שנמכירה ב-25 מיליון דולר בלבד, אחרי שהוערכה ב-3 מיליארד דולר. אני מאמין שאפילו יש סיכוי שהיא הולכת לגורל גרוע יותר. אני מאמין כרגע שהם באמת אפילו לא יודעים מה יהיה איתם. החברה עצרה את כל הפעילות שלה, אי אפשר למשוך כזה, היא לא יכולה לתת את ההלוואות, אז למעשה לפעילות עסקית, היא כרגע כל מה שהיא עושה זה מחפשת דרך החוצה, היא זכרה את מיטב עורכי הדין, בנקאי השקעות, ושימצאו לה דרך לחלט, אפילו אני לא אפסול שהיא תלך לפשטת רגל. כי זה יכול, תדעת, צ'פטר 11 כזה, שישמור עליה, יש סיכוי. אם היא יכולה להיכנס שם, לא בטוח שזה רע לה כל כך, להגנה מפני אנושים, כל דבר, אני לא בטוח שהיא לא במחשבה כלשהי על זה.
אני רוצה לשאול אותך, איך או למה, למה הגיעה למצב הזה? איך הגענו למצב הזה?
כי חברה שנותנת הלוואות, הדבר הכי חשוב לגוף שנותן הלוואות, שיהיה לו מספיק כסף, לחסות, במקרה שאנשים רוצים את הכסף שלהם בחזרה. אבל כמעט אף בנק למעשה לא מסוגל לעמוד במצב שבו כל הלקוחות שלו רוצים את כל הכסף שלהם בבת אחת. זה מה שקורה בעולם הקריפטו עכשיו. אם הם היו ממשיכים לאפשר ללקוחות שלהם להוציא את הכסף, הם למעשה היו מגיעים למצב שלהם שכולם היו מוצאים, כולם רוצים את הכסף שלהם בחזרה, כי הביטקוין קורס בצורה היסטרית, בלי בכלל מעצורים, הוא ירד ב-50% או יותר בחודשים האחרונים, אז כל מי שיחזיק מטבעות ולקח הלוואות על בסיס זה נמצא בבעיה קשה, וכולם מנסים לצמצם הפסדים. הם עשו את הצעה, כנראה היחיד שהציל אותם לעת עתה, שלמעשה עצר את הדימום שלהם לתקופה קצרה, ומנעו המשך משיכת כספים מהם. אז נשאר להם כנראה לא עוד הרבה כסף, לא עוד המון כסף, אבל יש להם כסף כרגע לחיות. וכנראה יש להם גם מספיק כסף שמגבה קטסטרופות של הלוואות.
וכל זה מתחבר כמובן למגמה יותר גדולה שהזכרת אותו בקצרה, אמר, בשוק הקריפטו, סוג של אולי התפכחות, אולי רק חרדה זמנית, פאניקה זמנית, שכל מיני מיזמי קריפטו מתחילים לנפוח את נשמתם, ומטבעות, יש סניחה בשביל שמות, הזכרת הביטקוין יורד, גם מטבע האתריום גם מאבד הרבה מהשוב יש לו, ועוד מטבעות קריפטו אחרים. נראה שהשוק אולי, אני מקווה, מתחיל להתעורם מזה שבעצם זה שוק מלא אוויר חם, אין שם כלום. רק הרבה ספקולציות עם שום איך, בשום תוכן ממשי מתחתן.
אני מאמין שהשוק הזה עוד הולך לספוג הרבה מכות, אבל אני מאמין שמתוך ההריסות האלה, יכול מאוד שיקום דווקא שוק, נגדיר אותו יותר, יותר יציב, יותר אפילו בריא. כי יש חברות טובות שם.
שעושות מה? אבל כל השוק הזה בנוי על כלום, כאילו מה הן עושות מוכרות מטבע שאין בו שום שימוש חוץ מזה שאנשים סוחרים אותו בינם לבין עצמם? מה?
בלוקצ'יין הוא כנראה טכנולוגיה שאפשר לעשות את הדברים טובים.
אני שומע את זה כבר עשור.
כנראה, זה עוד דוחף. יש חברה סטארט-אפ של סטארקוור. היא מבוססת על מדע חזק מאוד.
אנשים
מאוד חזקים.
אמא, זה מפתיע אותי ש... אני רק אומרת שזה מפתיע אותי שעומר כל כך סקפטי. חשבתי שאתה דווקא תהיה מחסידי הבלוקצ'יין והביזור.
אני מאוד מאוכזב שככה תופסת אותי, אני כנראה עשיתי משהו לא בסדר.
לא, לא, עומר, עופר קטגור גדול. אני אומר שוב, אני בסקפט אומר, אני מאמין שאנחנו נראה עוד הרבה נפילות חברות בתחום הקריפטו, נראה הרבה התרסקויות, אבל אני חושב שבסופו של דבר יישארו כמה חברות חזקות, עם כסף ועם טכנולוגיות טובות, שאולי אז יהיה יותר ביטחון לאנשים. אתה יודע, זה כמו קצת אוף חול כזה, שהכל יקרוס, הכל יקרוס, ומתוכו יצא אחד חזק, כמה חזקים שבהם ייתנו מבטחים. יש כמה כאלה, יש בורסת קריפטו, חזקה מאוד, יש עוד כמה שיש להם כספים מספיק, זה כן, נשאר מעל הגלים, אז אני לא, אני כאילו, אני פסימי לטווח הקצר, אבל די משאיר פתח לסערוך לתעשייה הזאת. זה לא תעשייה שתמות, אני בטוח מהחוץ שלא תמות.
תשמע, אני כאן חולק עליך, ואנחנו צריכים לעשות איזו התערבות מעניינת, לראות מי יצדוק, אבל אני מניח שתשובה תהיה רק עוד 10 שנים, ומי יודע מי איתנו עוד יהיה כאן בין החיים עוד 10 שנים.
היום אתה מורבידי.
את התחלתי מקריש קודם, זה הכנסתי ללמוד.
הוא סיפר שהוא נוסע לסיני, אז אמרתי לו שיזהר מקרישים, ואז התחלנו לדון בכל מיני...
מאיר, לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה בכל זאת לדבר איתך גם על ממצאים שפרסמת בכלכליסט השבוע, על נתונים מספריים, על האטה בהייטק הישראלי, בהשקעות בהייטק הישראלי. הנתון המרכזי מעלה שברבעון השני של השנה, הייתה צניחה של 31% בהיקף ההשקעות, שעמדו רק על 4.5 מיליארד דולר.
זה להגיד רק 4.5 מיליארד דולר לפני 3 שנים, והייתי אומר רק 4.5 מיליארד דולר, אני חושב שאני אזוי. עכשיו אתם נהיינו נורא מפונקים, אז זה רק, עדיין, סכום 4.5 מיליארד הוא סכום יפה מאוד. הבעיה היא שאנחנו לא יודעים איפה מגמת, לאיפה המגמה. אם ימשיך לרדת, אז הרבה חברות יקנו למצוקה, הרבה חברות שבנו על גיוס מיידי, יגלו שאין כסף שמחכה להם כל כך, שהמשקיעים הרבה יותר סלקטיביים, שהמשקיעים רוצים מצגת שונה לחלוטין ממה שהם עשו להם ב-2021, ששם צריכים להכניס מילים מוזרות כמו רווחיות, וכמו יציבות, וכמו unit economics, דברים שהם לא רגילים להגיד דברים כאלה, הם היו רגילים לכתוב בגדול צמיחה, 200%, ויאללה, קח 200 מיליון דולר. ופתאום עכשיו אף אחד לא מוכן לזה. אז אנחנו רואים עכשיו, וזה התמונת מראה, שתחילת השינוי בתעשיית ההייטק. אני מאמין שאנחנו רבעון שלישי ורביעי גם נראה ירידה בכמות הכסף שהיינו רגילים אליה, עדיין זה תהיה שנה חזקה מאוד בהייטק. מאוד מאוד חזקה. אנחנו נגמור אותה בסביבות 17, 18 עד 20 מיליארד דולר, וזה עדיין תהיה השנה הכי טובה, למעט 2021 להייטק הישראלי. אז בואו לא נבכה. אבל מצד שני, ייתכן שאנחנו בתחילתה של מגמה של קצת יותר שפיות, קצת יותר חברות חזקות ששורדות. אני, זה לא, זה ירידה שהיא לא כזאת נוראית, ירידה טובה.
זה בעצם ירידה שבסופו של דבר תחזק את השוק, וככה, כמו שדיברנו קצת על שוק הקריפטו, כאן עם שוק שבאמת מייצר משהו אמיתי, תנפה את החברות שלא ממש עומדות, לא ממש מתפקדות, ותשאיר רק חברות חזקות, בסופו של דבר זה דבר שהוא טוב להייטק הישראלי.
בעיקר גם, כנראה שהסכומים המטורפים שהגיעו שעברה, כל האקסטרה מסביב, זה כנראה החברות שלו, שקיבלו הרבה מדי כסף והתנפחו. ועכשיו הכסף שאנחנו רואים שמגיע לשוק, כסף טוב, זאת חברות טובות שמוכיחות שהן חברות אמיתיות.
טוב, מאיר, תמיד מסיים עם נימה של אופטימיות. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
ומהקוקיז אנחנו עוברים לקוקיות, המלצות או הדברים הקטנים שעשו לנו את השבוע. מעיין, מה הקוקיה שלך?
הקוקיה שלי, אני רוצה להמליץ על משהו קצת יוצא דופן, שנוגע אליי, זה ללכת לסתם.
וואי, זה נשמע כבד.
הייתה לי בדיחה, רציתי להגיד שאני ממליצה לכולם ללכת למיק, ושרותי לראה, ותשלח לי צ'ק, אבל... אבל לא הצלחתי ל... לא, סתם, למה זה הזכיר לי? אני אגיד לך למה, הקוקיה שלי היום היא קצת... כאילו, היא נורא טריוויאלית לימי הקיץ, באמת, אבל סתם, עשינו מנוי בבריכה, מנוי קיץ, והתחלנו ללכת כל יום חמישי בערב לרחצת לילה, וזה פשוט, פשוט כיף, כאילו, גם בריכה כמעט ריקה, וכאילו, זה שוטף ממך את כל השבוע, זה סתם, זה פשוט הזכיר לי את המקווה. אז אמרתי, המלצה לא ממומנת, כאילו, לא משנה איזה בריכה, אבל כאילו, ללכת בסוף השבוע לבריכה, בערב, לשטוף את ה... פשוט את השבוע, את כל ה... אבק כן, עמל השבוע כן. שלך, וכזה להיכנס לסוף שבוע. זאת ההמלצה שלי, לכו לבריכה בערב, כן. זה כיף.
במקום למקווה לבד, לכו לבריכה במשפחה.
כן.
זה באמת אחלה המלצה.
אני עכשיו לא מוותרת על זה, זה פשוט כיף, גם פחות חם, וגם פחות אנשים, ולא יודעת, זה אחלה.
זה מצוין, אם יש את הכוח להתרגן, תצילי להתרגן לבריכה, זה מין כזה התרגנות, שאני עושה את זה רק לעתים נדירות, כאילו...
אז לא, לא, תכניס את זה לשגרה, כל דבר שמכניסים לשגרה, אז הוא נהיה קל, תדע לך את זה.
יכול להיות, יכול להיות.
אז זאת ההמלצה שלי, אומר, זאת הקוקיה שלי, מה הקוקיה שלך?
אני רוצה להמליץ במהרה על שני פודקאסטים חדשים שעלו לשבוע או לאחרונה, אחד פודקאסט של אפל, פרויקט יוניבאם, מספר את הסיפור של היוניבאמר שולח מעטפות הנפץ, שבמשך 17 שנה הטיל טרור על ארצות הברית. אני זוכר שבתור ילד קטן זה היה כאילו דבר, אנשים פחדו לקבל דואר, למרות שזה היה בארצות הברית, אנשים פחדו לפתוח חבילות לא מוכרות. מספר את הסיפור שלו, כמובן זה בסוף, כשנתפס, בגלל שזה, הוא דוקטור למתמטיקה, בוגר MIT, אחד קורא לו טנט קוז'ינסקי, היה מתבודד משוגע, חי איפשהו בבקתה במונטנה. הסיפור מספר גם את הסיפור שלו, האישי שלו, וגם את הסיפור של רשויות החוק, שבעצם 17 שנה בעצם היו קלולס לגמרי איך לתפוס אותו, ומש... שמעו את השם שלו פעם ושנה רק חודשיים לפני שהוא נתפס, רוב החקירה הייתה כאילו די רצה על ריק, זה סיפור די מעניין. והפודקאסט היותר מעניין שאני רוצה להמליץ עליו, Hot Money, של Financial Times, שני כתבים Financial Times, שעוסק בצד הכלכלי של תעשיית הפורנו, וזה למרות שהוא עוסק בפורנו, הוא פודקאסט מאוד כלכלי ומאוד רציני ומאוד מעמיק וחושף איך התעשייה התפתחה, מי הגורמים ששולטים בתעשייה, בעיקר בשנים האחרונות עם כל המעבר לרשת ולאתרי סטרימינג, כמו פורנהאב ואתרים אחרים כאלה, איך זה שינה את התעשייה ולמה בעצם כל האנשים שמאחור הם רוצים מאוד לשמוע על זהות חשאית וכמה קשה להשיג אותם ולהגיע אליהם. השני פודקאסטים מאוד מעניינים, פרויקט יוניבאם והוט מאני, חפשו אותם איפה שאתם מוצאים אותנו. אלה הקוקיות והקוקיס שלנו לשבוע הזה, אני עומר כביר.
אני מעיין כהן רוזן.
תודה לאופיר גל מסוף הסאונד סטודיוס, חפשו אותנו באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, או איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם וירשמו אלינו. אנחנו, אני בחופשה שבוע הבא, אז אנחנו כנראה לא נהיה כאן, להתראות שבוע אחר כך, נקווה, אם לא יש שביתה. לא תהיה שביתה.
לא, יש לא, חופש. לא כן. תהיה שביתה. לא תהיה. כל יום בסדר. להתראות.